I don't know, אני לא יודעת, המיקרופון שלי אוכל סרטים, אנחנו נשאיר אותו ככה ונתקדם משם וזהו, זה גם ככה פרק שלך, את מדברת רוב הזמן, אז למי אכפת איך המיקרופון שלי נשמע?
הרבה זמן היה פרק שלי.
נכון, כי את גרועה.
כן, לא, כי את החלטת לעשות פרק בשני חלקים ואמרנו נמנע מהמאזינים שלנו פרק לא קשור באמצע בין שתי המאפיות שלך ואז היה לנו שני פרקי אורח. עכשיו אנחנו באוקטובר.
ואת גרועה.
אז אחרי החגים שמח. חשוב, חשוב. לא אמרנו חגים שמחים וכאלה. כי חלק מהפרקים הוקלטו מראש, לא ידענו שיהיו חגים. כן. אז אחרי החגים שמח, ואוקטובר שמח, והאמת שלא דיברנו על זה בפרקים עצמם, אבל כן כתבתי בפייסבוק שאני עושה כזה, אנחנו נעשה עכשיו ספשייל לחודש הזה.
כן, כי זה אוקטובר וזה חודש המתים.
חודש המתים.
לא, באמת, זה חודש המתים.
כן? ככה זה מוגדר?
כן.
תענוג.
בתרבות הקלטית, זה חודש המתים, זה כזה ידע רנדומלי שיש לי שלא שימושי לשום דבר, אבל זה נחשב חודש המתים.
אני בטוחה שאנחנו נרחיב על זה בהמשך החודש.
כן.
כן. אז כיאה לחודש המתים ולחודש אוקטובר והפופולריות שלו בעולם, כי החודש לקראת ההלווין, אנחנו נעשה ספשייל.
דם דם דם.
קצת ספוקי. וכל הפרקים שלנו בחודש הזה הולכים להיות פרקים סביב הנושא הזה של הלווין ואימה ואגדות וסיפורים ומפלצות.
ומתים.
ומתים ורוחות. כל מה שכיף.
ככה שאם בא לכם לעשות הכנה לחודש הזה, יש לנו כבר שני פרקים שכן מתעסקים בזה, שיש את המוות הוויקטוריאני וטקסי קבורה.
נכון.
אז זה כזה פרקי פרומו.
נכון. יש לנו עוד פרק. בעיקרון גם שני הפרקים האחרונים
כאילו,
שלנו.
יש לנו גם את החיים של האפטר לייף. גיהנום גן עדן.
גיהנום גן עדן ואפוקליפסה.
שגם בסגנון הזה ואפוקליפסה.
נכון. שזה הפרקים באותו סגנון. ויש לנו את השני הפרקים הקרימינליים שהיו לנו. שזה, כאילו אנחנו בדיוק מדברות פה קרימינליים, אבל אנחנו מדברות פה על נושאים שהם ספוקי, אז כאילו...
כן, אבל זה מרגיש לי קצת ג'אנר אחר, הקטע של ללכת לכיוון הספוקי, לעומת...
זה יותר רוחני מאשר קרימינולוגי.
כן, כן.
כן. אז יהיה לנו
ספיריטואלי.
כיף. ספיריטואלי. ספיריטואלי. יהיה לנו גם פרק אורח במהלך החודש הזה.
אנחנו חזקות בפרקי אורח בזמן האחרון. כלומר, אנחנו עצלניות לעשות תחקיר לבד.
א' כל תמיד. את סיימת את התחקיר שלך הבוקר, אני סיימתי את התחקיר שלי אתמול.
עצלנית איוס, לא סתם.
לא סתם, זה חלק מהמותג שלנו. אבל האמת שאני חייבת להודות שקצת התגעגעתי. גם לכזה אווירה של שתינו ביחד. וגם גם כי זה יותר קל לערוך פרחים פרקים שזה רק שתינו. אני בכלל לא עצלנית, וגם כי הרבה זמן לא דיברתי הרבה ואני אוהבת לדבר. בשביל זה אני פה.
את יודעת מה פתאום חשבתי ושמתי לב שפעם היינו מתחילות פרקים בכזה מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו עושות פה, ואז באיזשהו שלב נהיינו כאלה עצלניות של כזה, הקשבתם לפרקים הקודמים, אתם יודעים.
תעשו תחקיר. אנחנו אין לנו כוח כבר בעצמנו להבין מה אנחנו. אנחנו מתעסקות בעיקר.
אנחנו פודקאסט היסטורי.
נכון. יומי, שמתעסק בדברים החשובים באמת.
כן, מנסות להתעסק בעיקר לפחות.
לפעמים.
כן, אז את הבאבי ואני פולי.
נכון.
והנה, החזרנו את הפתיח. פתיח.
פתיח. כן.
וזהו, זה פרק שלך היום. הגיע הזמן.
כן, ואני פותחת את הספשייל הלווין שלנו, שאני גם אסגור אותו, כי אנחנו נעשה כזה פרק שלך, פרק אורח, פרק שלך, פרח שלי. פרח.
פרח. מה נסגר איתך?
אני לא יודעת.
אני כבר מחכה שתגידי שמות.
כן, יש לי שמות בפרק הזה.
תמיד יש שמות בפרקים.
בדרך כלל, אנשים שעשו דברים, יש להם שמות. אז כן, אז ספשייל הלווין, ניכנס קצת לזה. ואני אפתח את הפרק הזה עם אחד הדברים שהכי כאילו קשורים לדעתי להלווין. זה כל נושא האימה.
טם טם טם.
כן.
איך אני שונאת סרטי אימה.
וואלה.
אני ממש לא...
לא.
זה תלוי. יש סרטים שהם לא בדיוק אימה, אלא הם יותר פרילרים כאלה, כאילו מתח יותר כזה.
כן.
פסיכולוגים וזה, אז זה נגיד יותר אני מתחברת, אבל נגיד... סרטים בסגנון של המסור, שזה מלא גור ודברים כאלה, או זומבים ו...
אנחנו נדבר על הרבה כאלה היום.
כן, כן, זה לא הקאפ אופטי שלי, אני לא אראה את זה. אני לא אוהבת גור.
אני סבבה עם גור. אני ממש, כאילו, אני סבבה עם זה, למרות שאני חייבת להודות ש... היו לאחרונה סדרות שנתקלתי בהן, שלוקחים כאילו את הסלשר מוביז והסלשר ז'אנר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, לרמה אחת מעל, ברמה שבאיזשהו שלב אני כזה, כאילו אני רואה את זה עם דני וכן, הכל בסדר, אני רק אסתכל על הסריגה שלי עכשיו במקום על מה שקורה בטלוויזיה, ואני ארים את העיניים עוד פעם כשאני אפסיק לשמוע אנשים צועקים ברקע.
כן, אני לא מסוגלת לראות את הדברים האלה.
כאילו את יודעת שזה הכל ספיישל אפקטס, אבל
כן, זה
יש
דוחה.
דברים שהם זה, לוקחים את הרחוק.
זה פשוט ממש מגיל, אבל קטע כן. המוזר שאם זה באנימה וזה מצויר, זה לא מפריע לי.
כן. בסדר, כשזה מצויר וזה לא, את יודעת,
כאילו כשזה אמיתי. מצויר, לא, לא אכפת לי.
אז ככה. בואי נדבר כזה קצת אימה. בהתחלה רציתי לעשות סרט על סרט, פרק על סרטי אימה, אבל בשביל לדבר על סרטים, צריך לדבר על המקור. ומה המקור? ספרות.
כמובן.
כן. אז
יאללה, דברי איתי בדרקולה.
דברי איתי בדרקולה, כזה. אז כמו שאנחנו יודעות, סיפורים ואגדות זה משהו שתמיד היה. כאילו אפשר לעשות פה גם רפרנס לפרק של האגדות עם שלנו.
כמובן.
ודברים כאלה. זה משהו שתמיד היה ותמיד היה בהרבה גרסאות. וכמו שהיו לך סיפורים על סינדרלה ושל גיאה, היו לך גם סיפורים על דברים שלא תמיד היה להם איזשהו הסבר ברור, הגיוני.
סוף טוב.
או סוף טוב, או חיים לאחר מוות, או דברים כאלה. מיתוסים וסיפורים מוקדמים בכל התרבויות בעולם חילו סיפורים על שדים, על פחד, על כן. חושך, דברים כאלה. במיתולוגיה העברית, למרות שבה תחקיר שקראתי באנגלית היה כתוב האברהמית, אז אני חושבת שזה אותו דבר.
לא, כשהם אומרים האברהמית, הם מתכוונים לדתות בעיקר האברהמיות, כלומר, בעיקר נצרות ויהדות, פחות אסלאם, אז כשהם אומרים תרבות אברהמית, זה כאילו בעיקר יהיה נצרות ויהדות.
אוקיי, אז בתרבויות, כאילו במיתולוגיות האברהמיות, המצריות, המוקדמות, בעצם יש סיפורים על עולם שהוא לא עולם גשמי, ממלכת רוחות, דיברנו על זה קצת בפרק של הטקס הקבורה, וזה עולם שכאילו יש להריץ ולפחד ממנו באותה מידה שאת כאילו מכבדת את האלים, את מכבדת גם את המתים באופן קצת אחר, אבל עדיין. גיבורים במיתולוגיה היוונית והרומית התמודדו עם מפלצות כמו סרברוס, המיניאטאור, מדוזה, הידרה, סירנות, קיקלופ, וכו.
סרברוס זה ספוטד.
ספוטד?
זה התרגום, ספוטד.
כלב עם שלושה ראשים שהוא ספוטד.
הדס קרא לו ספוטד, זה כמו לקרוא לו פלאפי. ספוטי.
זה ממש חמוד.
כן.
כאילו בהתחשב בזה שהוא שומר על שערי הגיהנום, אבל כן.
מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת. זה נכון. It's just a job, אל תשפטי אותו.
וזה כלב שנקרא ספוטד.
כן, בדיוק, הוא מאמי.
כן, תלטפו אותו בכניסה, תראו מה קורה. בסין, פולחן אבות והרצת המתים מתחיל בשושלת צ'או, 1500 שנה לפני הספירה. צ'או, צ'או, צ'או.
ג'ו.
ג'ו.
נראה לי.
כן, אני גם חושבת. היה ג'ו מזרחית וג'ו מערבית, נכון? היה איזה משהו.
נכון, נכון, היה להם איזה פיצוליישן.
כן. בקיצור, לא חסר אותות של הז'אנר של הרוחניות והרוחות בעת העתיקה. סרטי אימה מודרניים הם גרסה של, כאילו, גרסה נוכחית של שירים ובלדות, כאילו, שהיו מסופרות, את יודעת, פעם סביב מדורת אבות אבותינו, שעם השנים כזה התפתחו. והז'אנר, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא רק בערך בין 200 שנה, אפשר לומר, כן.
תינוקי.
הוא ממש תינוקי, והוא התחיל לקבל צורה ואיזושהי מוסכמות חברתית, רק לקראת סוף המאה ה-18, מבחינת הספרות, ורק בסביבות המאה ה-20, מבחינת כאילו הקולנוע. כן, כי לא היה לפני.
הם רצו.
הם רצו, אבל לא היה.
לא היה.
לא היה. המונח אימה. או הורור באנגלית, שומש לראשונה בכותרת משנה של הרומן של הורס וולפול מ-1764.
כפיים, כפיים, מי זאת שהצליחה?
לגמרי לבד. בעצם זה רומן שנקרא טירת אוטרנטו, והוא נחשב לסיפור הגותי הראשון. כן.
כל הכבוד לו.
אז כן, הסיפור של וולפול הוא סיפור בעצם מעוות ואפל, עם איזושהי אלמה במצוקה, עם נערה שהיא תאורה ובתולית, כי
כמובן,
חשוב.
כמובן, איך היא לא תהיה תאורה ובתולית? כן, אחרת היא לא נחשבת.
לא, אציל עריץ, ואלמנטים על-טבעיים.
כמובן.
חשוב. העלילה של הסיפור מתרחשת בטירת אוטרנטו, ולמה זה חשוב לציין זה, וגם למה, כאילו זה כל כך קריטי לז'אנר האימה. הטירה הייתה בעצם בנויה בסגנון אדריכלות גותי, עם צריכים חדים וגבוהים, קשתות, אומנות חיצונית כזאת, את יודעת שיש כמו
שיש לך... כן, הכל נראה מאוד שחור ואפלולי.
אפלולי, כן, מעברים סודיים, שזה מאוד כזה מוכר עם ז'אנר האימה שאנחנו מכירים היום. והספר הזה התחיל בעצם איזשהו שיגעון ספרותי לספרות שהיא מאוד מפותלת, עם הרבה זעזועים, עם הרבה אלמנטים אל-טבעיים ואיזושהי מלודרמה, והוא שימש כהשראה להרבה ספרות גותית שהגיעה בעקבותיו. עכשיו, כאילו, אם תחשבי על זה, הרבה סרטים או ספרים ישנים, סגנון דרקולה, כמו שאמרנו וכאלה,
כן.
תמיד יש טירה אפלה ומסוכנת, מעברים, כאילו, כל הדברים האלה.
דרקולה זה מה שנקרא נכס צון ברזל בתרבות, כאילו, אימה גותית.
כן.
כאילו, את חושבת תרבות אימה גותית, שאת חושבת על דרקולה, את זה אפילו לא הכרתי, וזה היה זה שהתחיל את הז'אנר.
כן, כאילו, זה הכל התחיל... עם ההשראה של הדריכלות הגותית, עשיתי באונטה, במסגרת כלים שלובים, קורס על, כאילו על סיפורים גותיים, והם דיברו שם הרבה על העניין הזה של הדריכלות, ויש הרבה, כאילו, את יכולה לראות את זה בהרבה טירות עתיקות בכל אירופה, את הבנייה המחודדת
כן,
הזאת.
כן, והגרגולים.
כן.
גרגולים, שבעצם הם לא היו רעים.
כמו בנוטרדם.
כן.
כן, הם היו מגינים.
יפ.
אז זה באמת כאילו מה שאנחנו מכירים היום שם, זה התחיל ברומן הזה, ב-1764, כמו שאמרתי בהתחלה, כן, כל הכבוד לי. הרומנים הגותים המוקדמים התמקדו בעיקר ברומנטיקה, עם אלמנטים של אימה, זאת אומרת, היה לך נבל מרושע, היו לך טירות הרוסות, כל מיני bad omens, סימנים שמבשרים רעות.
כמו שאמרנו, רומנים מאז מתמיד ולנצח יהיו הז'אנר הנמכר ביותר.
נכון. רוחות רפאים, חשוב. וזה בעצם שימש דרך לשמור על, כאילו, על זה שהדרך לאהבה אמיתית יכולה להיות מסוכנת. זה כאילו זה משהו שהם מכרו פה בז'אנר הגותי הזה של הרומנטיקה.
מכרו טוב.
כן. וזה כאילו התחיל כזה הרבה עם רוחות ואלמנטים כאלה. ומה השלב הבא אחרי רוחות?
מפלצות.
ערפדים.
כמובן, עכשיו הם חוזרים לאופנה
נכון,
אגב.
נכון, מה שמזכיר לי.
טווילייט הרסו להם.
כן,
ועכשיו הם חוזרים לאופנה.
אני גם,
אבל הם גם יחזרו בסגנון של טווילייט, זה יהיה דוחה.
כן, אני רוצה שנדבר על זה גם בסוף, על כל העניין הזה של טווילייט ועל העשור, שני עשורים האחרונים בערך.
הקטי קצת בפה, תמשיכי.
כן.
אני אשמור את זה, אני אשמור את זה, להקיע אחר כך.
כן, שזה כזה תקי, נקי בסינכרוניה כזו.
סבבה.
אז כן, ערפדים. ערפדים התחילו להופיע בשירה במחצית השנייה של המאה ה-18. אגב, זה מזכיר לי שיש לנו גם פרק על ערפדים וגם פרק על מכשפות.
נכון.
יש לנו הרבה פרקים. יש לנו הרבה פרקים. פשוט ריכזנו הכל בחודש אחד הפעם.
כן, תכלס. וגם יש לי עוד כמה פרקים כאילו בהמשך שאני מתכננת באותו סגנון.
זה ינדע. אז ערפדים באמת התחילו להופיע בשירה במחצית השנייה של המאה ה-18. השירה הזאת סבבה הרבה סביב הרעיון הרומנטי של כזה נשים יפות ואל-טבעיות, שמרחפות בין החיים והמוות, בין מצבות וממתינות לפתות מהאבטמים. כן, מה שמאוד שונה ממה שאנחנו מכירות היום, שבדרך כלל הגבר הוא הערפד החסון והחתיך.
שמחכה לפתות מישהו. אבל זה תלוי, יש לך גם, אם את לוקחת מפלצות שמפתות, ואת מסתכלת נגיד בתרבות הקלטית, יש לך גם וגם. יש לך מפלצות שהן... גברים שכאילו מפתים אנשים, וזה כדי, כדי להזהיר את כל התאורות והבטוליות, לא כן. להתקרב לגברים זרים.
The bad boys.
כן. ויש לך הפוך, ויש לך גם כאילו נשים, נגיד כמו סירנות ודברים כאלה שופטות גברים אל מותם.
כן. פשוט פה ספציפית זה היה מאוד כזה בהתחלה נשים מאוד יפות, וכזה
כן.
כל העניין האל-טבעי. יש שיר אני מניחה, שנקרא קלת קורינטוס של גטה, 1797.
מוכר מאוד.
כן, היא מדברת על פיליוניון, שעולה מהקבר לאחר 6 חודשים כדי להקסים את הרוסה. כן. יש שירים נוספים שמדברים על עוד כאילו קלה שמתה וחוזרת מן המוות ביום חתונתה. זה היה כזה מאוד מוטיב חוזר, למרות שזה יותר נשמע זומבי מאשר ערפדים, אבל שם זה היה כזה יותר תפיסה של חיים ומוות של ערפדים, פחות התפיסה הזומבית. סיפור פרוזת הערפדים הראשון מתפרסם בגרמנית בסביבות 1800, אם כי הוא לא תורגם לאנגלית עד 1823.
מה-19, מהחישבה.
כן. גם עוד איזושהי פרוזה שנקראת Wake Not the Dead,
okay.
של יוהן לודוויג, לודוויג טייק נראה לי, נוגע לקלת הרפדים, זאת אומרת יש הרבה סביב הז'אנר הזה, מה שמספרים פה זה שהגיבור וולטר מוטרד לאחר מות אשתו הראשונה, ברונהילדה, ומפנה את תשומת ליבו לאחותה סוונהילדה.
ברונהילדה וסוונהילדה.
כן. אך למרות שהיא נראית כמו אחותה, לסוונהילדה חסרה התשוקה והאש שלה.
Oh.
אז וולטר המאוחזב מבקש בעצם ממעלה באוב.
המאוחזב והמתוסכל מינית.
כן. מבקש ממעלה באוב, נקרומנצר, כאילו, להחזיר את ברונהילדה מהקבר. וכמובן שלפעולה הזאת יש איזה שהן השלכות מאוד קשות וזה, כאילו לא מחזירים אנשים מהקבר, don't do that, זה אף פעם
כן,
לא מצליח.
כן, תשאירו אותם שם.
כן, יש סיבה שהם הגיעו לשם, כנראה שהם לא ישמחו לחזור.
בדיוק, די.
בדרך כלל. ספרות האימה שינתה כיוון בלילה אחד, שזה סיפור נורא מעניין.
לילה אחד.
לילה אחד. ב-17 ביוני 1816.
המאה הכי שווה.
כן. שני רומנים מרכזיים, פרנקנשטיין וומפיר, התהוו לרעיון באותו זמן, מתוך סדרת שיחות על המרחב בין החיים והמוות.
איך שכחתי על את פרנקנשטיין, נכון? גם פרנקנשטיין.
נכון. עכשיו בואי נספר לך כאילו קצת רקע לאותו לילה. בשנת 1815 באפריל, התפרץ הר געש בשם טמבורה, שבאינדונזיה, והוא הביא לפליטה של גזים, ואבק וסלע לאטמוספירה, וזה הוביל לזיהום עולמי. עשרות אלפי אנשים מתו, לא היה שמח, אור השמש נחסם, גרם לירידה של 3 מעלות צלזיוס בכל העולם בערך.
מאמן.
כן, והרגישו את ההשפעות של אותה התפרצות בכל העולם במשך הרבה חודשים.
ברור.
הרבה קור, שלג, היבולים בקיץ נהרסו, גם באירופה, גם בניו אינגלנד, סין הוצפה, ירד גשם ללא הפסקה במשך כאילו 8 שבועות באירלנד, שהוביל איזושהי התפרצות של מחלה שנקראת טיפוס.
טיפוס.
כן.
כן, כן. מזה מתו מלא אנשים בשואה אגב.
תענוג. אז גם פה מתו. זה היה קצת לפני. עכשיו, איך קשור כל הקטסטרופה העולמית הזאת? תחת המזג אוויר הנוראי הזה, שהיה בעולם באותה תקופה, הלורד ג'ורג' ביירון שכר את וילד דיואטי על שפת אגם ז'נבה.
אוקיי.
התלווה עליו הרופא האישי שלו, ששאף להיות גם משורר, בשם ג'ון פולידורי. באותו שטח של הווילה, שעתה באותה תקופה, גם מרי גודווין ומשפחתה.
כן.
שני משקי הבית האלה נהגו להעביר הרבה ערבים ביחד, כאילו ערבים קרים, וזה להעביר אותם באחד מהבתים, ולדבר על כל העניין של ה-LTV ומה שקורה לאחר מוות.
כי אין טלוויזיה.
כי אין טלוויזיה.
בין American Horror Story.
בין American Horror Story, וגם על רקע של כאילו תקופה מאוד קשה של האנושות, שאנשים מתים כל הזמן, ואת כזה באווירה סופר אפלולית וקשוחה.
ולמדנו מה הייתה הגישה של הוויקטוריאנים בלי קשר למוות.
כן.
השלימו פרקים.
כן. אז השיחות האלה הביאו ב-17 ביוני 1816 להתערבות בין מרי גודווין לבין לורד ג'ורג' ביירון. ביירון שירבט איזשהו קטע שהכותרת שלו הייתה ומפיר או ערפד, בזמן שגודווין כתבה על מדען משוגע שהחליט להתגרות באלוהים ובטבע. מהתחרות הזאת יצאו שתי פיסות אימה מפורסמות. הסיפור של גודווין הפך לסיפור של פרנקנשטיין, שיצא לאור בשנת 1818, שזה שנתיים אחרי. והרופא של לורד ביירון, ג'ון פולידורי, הוא שמר את הקטע הזה שביירון כתב בין המסמכים שלו, וכמה חודשים לאחר אותה תחרות, בעצם התערבות שכל אחד הלך לדרכו, לקח פולידורי בעצם את הקטע הזה ואיבד אותו לתוך רומן מלא. וומפיר שיצא לאור בשנת 1819, בהתחלה יוחז בטעות ללורד ביירון עצמו, כי הוא כתב כאילו
כן, את החלק.
את החלק הקטן. למרות שבפועל הוא רק, הלורד ביירון רק נתן השראה לנבל מוצץ אדם בסיפור של פולידורי, וקראו לו לורד רוטבן.
אוקיי.
אז זה כזה ההתחלה וההשראה לסיפורי הערפדים ופרנקנשטיין. כמה מגדולי הסופרים של אמצע המאה ה-19 משני צידי האוקיינוס האטלנטיים ניסו את מזלם באימה גותית, בניגוד לרומנטיקה גותית. כאילו ללכת יותר לכיוון של הגור מאשר לרומנטיקה.
כן, שזה יהיה נטו כאילו אימה פרופר.
כן, הם ציינו פה נגיד את Wuthering Heights, ענקת הגבעים של אמילי ברונטה.
אוקיי.
שהוא התבסס הרבה על מצבים וגישות גותיות. בעיקרון, קראתי את ענקת הגבעים, אמנם לפני
לא נראה קצת לי פחות מעשור. לא נראה לי שקראתי אותו.
יש לי אותו אם את רוצה.
לא תודה.
קלאסיקה בריטית. ענקת הגבעים כאילו, אני קצת סוטה מהתחקיר, אבל זה כן היה סוג של רומן. זאת אומרת, זה לא רומן שנגמר שמח. אבל כן היה שם סוג של רומן, בין כזה אצילה לבין כזה נער פשוט שחי אצלם בבית, ואז הוא הפך להציל, ואז היה שם סיפור. גם אם רואים את הסרט, כאילו הסרט לא מסכם את כל הרומן, אלא רק את החלק הראשון שלו בערך, אבל הוא מאוד גותי והוא מאוד טרגי, אפשר לומר. הוא גם סובב סביב רומנטיקה, אבל אני יודעת. דיקנס כתב מספר סיפורי רוחות, הידוע ביניהם הוא מזמור חג המולד. הרמן מילוויל שילב אלמנטים של אל-טיווי במובי דיק וכן הלאה וכן הלאה. הרבה כאילו ספרות שנכתבה באותה תקופה. אדגר אלן פו, שנדחה במשך המון שנים, כאילו כזה נתפס כזה כאלכוהוליסט ש... לא ברור.
הוא די היה אלכוהוליסט לא ברור.
כן.
בואי, כאילו.
אז הוא נדחה המון שנים, ובאיזשהו שלב הוא התחיל כאילו להתבסס ולזכות למקום הראוי לו בקנון הספרותי. לא רק ככותב ספרותי, מה? הוא זוכה בהמצאת סיפור הבלש המודרני, עם הסיפור קצר, הסיפור הקצר הרציחות ברחוב מורג משנת 1841, והוא היה הסופר הראשון שחקר בעצם פסיכואנליזה בתוך פורמט ספרותי.
מעניין.
כן. נופי הלוויה והדמויות הגרוטסקיות שהוא השתמש בהם בסיפורים שלו הפכו להיות מרכיב יסוד בז'אנר האימה. והעבודה שלו נחשבת כאילו מאוד יצירתית וחדשנית בהתחשב בתקופה שהוא חי בה.
אני חושבת שלמדתי איזה, כאילו עשיתי הרי 5 יחידות ספרות, כי יש לי מחלה נפשית.
כן.
אז נראה לי היה לנו שם איזה סיפור של... אדגר אלן פה, נראה לי החתול השחור.
אוקיי.
למדנו. להגיד לך שאני זוכרת על מה הסיפור, לא. להגיד לך שזה היה כתוב בצורה נהדרת, כן. אני באמת לא זוכרת על מה זה, כי כאילו עשיתי את הבגרות הזאת לפני...
עשור פלוס.
כן, יותר, מעל עשור. אני לא זוכרת את זה, אבל...
כן. זה בגדול כזה רקע ספרותי קצת. אם נצא רגע מהספרות ונתקדם למאה ה-20, לכיוון הקולנוע, סרטי האימה הראשונים מופיעים כבר בימי הקולנוע המוקדמים ביותר, בשנות ה-90 של המאה ה-19. ואכן כמה מהתמונות המרגשות הראשונות, כאילו סצנות רחוב פשוטות או רכבת שנכנסת לתחנה, וזה גרמו לאיזושהי תחושת אימה בקרב הקהל.
כן, כי הם היו בטוחים שזה פשוט נכנס בהם.
זהו, זה לא בגלל שממש מדובר פה בסרט אימה פרופר, כמו שאנחנו מכירים היום, או לז'אנר הספרותי של האימה, אלא פשוט... תמונה זזה, זה היה משהו כל כך כאילו, תלוש מהמציאות, כן, שזה היה מאוד מפחיד. היה משהו מאוד על טבעי, באופן שאנשים כאילו, נתפסו גם בתוך הסרט, שהם כאילו מעבבים באותם שניות ספורות, כן. כי תראה, זה לא היה שעתיים סרט, או 3, כי מרוול, אבל כאילו, פשוט נתפסים באיזשהו צורה נעה, במשך כאילו כמה שניות, עבור רבים בתקופה הזאת, הצילום היה גם סוג של כישוף אפל, כמובן.
כן, ברור.
כל מה שהוא חדש הוא מפחיד.
כבר למדנו שהאירופאים לא אוהבים דברים חדשים.
לא. באופן כללי, אנשים תמיד מפחדים, כאילו יש איזושהי תקופת עיכול, אני חושבת שגם דיברנו על זה בפרק רדיו, שיש איזושהי תקופה של לעכל מדיה חדשה שנכנסת. זה עורר כאילו את הדמיון בדרכים חדשות ופרועות לאותה תקופה. הוא תפס את היום-יום ואת היום-יומי והפך אותו למשהו אחר, ויש גם שראו את השקט הנצחי של התמונות מטריד, כי זה עוד היה סרטים אילמים.
נכון, עוד לא היה קול.
כן, אז זה כאילו קצת הפחיד אנשים. סרטי האימה המוקדמים לא הפיעו בדיוק משום מקום, כמו שאמרתי, הם שילבו צורות אמנות רבות, גם מהתיאטרון הגותי של המאה ה-19, גם מהספרות, ופשוט כאילו העביר אותם לקולנוע חדש. היוצרים הראשונים של האימה ימצאו כמה מהטריקים שהם השתמשו בהם, כאילו, שהשתמשו בהם צלמי רוחות בשנות ה-60 של המאה ה-19. עכשיו, צילום רוחות, זה היה סגנון צילום שהשתמשו בו בחשיפה כפולה, כאילו דאבל אקספוז'ר, או בהצבה של תמונה אחת על תמונה אחרת, ואז בעצם התופסת כמו דמויות של רוח בתוך...
פוטושופ של המאה
ה-19. סוג של פוטושופ של המאה ה-19, כי גם דיברנו על זה, גם נראה לי או בפרק של המוות ויקטוריאני, או בפרק של טקסי קבורה, לא זוכרת, על זה שכאילו מצלמות לקח הרבה זמן, כאילו עד שהם תפסו תמונה.
אז את רואה את האנשים החיים מטושטשים, ואלה שמתים הם...
כן, בדיוק. אז כאילו תחשבי שאם את עושה מצלמת ובן אדם מזיז את הראש.
לשנייה, כן.
אז זה נראה קצת כמו רוח, כן. אז היו אנשים שממש כאילו תפסו את זה כמשהו שהוא באמת אמיתי, כאילו צילומים הרוחניים.
שבאמת תפסו רוח רפאים.
כן, תפסו, זה נתן איזשהו אישור לאמונה של החיים לאחר מוות. אני אציין שהצילום הרוחות הזה התגלה במקרה על ידי צלם מבוסטון, בשם וויליאם מלמר, בשנת 1861. כן, וממש כאילו אהבו את זה האנשים הרוחניים.
ברור.
הם היו גם פופולריים בקרב קוסמי במה והקהל שלהם, שאהבו את הזיוף הזה כאילו כבידור.
כל מיני אילוזיאניסטים כאלה.
כן, אנשים כמו הרי הודיני ופיטי ברנם, שניהם נהגו לחשוף את התמונות של היריבים שלהם, כתמונות הונאה כאילו, ולהראות שזה מאוד כאילו, שזה מזויף.
ברור.
זה מאוד לא חברי ולא מקצועי מצידם.
נו, הם היו בריטני ספירס וקריסטינה.
כן, הם היו בביף באותה תקופה, אז הם היו חושפים סודות מקצועיים.
סירו עוקב.
ממש. בזמנו סרטי האימה הראשונים היו ידועים בשם ספוק טיילס, ולא תחת התווית של הורור, שבעצם התווית של אימה לא הייתה מיושמת על הז'אנר של הסרטים לפחות עד שנות ה-30 של המאה ה-20. סרטי האימה הראשונים היו קצרים במיוחד, סוג של כאילו... סוג של חידוש שנועד להרשים קהל ולא בדיוק לספר סיפור.
אוקיי.
נגיד קטע שנוצר על ידי האחים לומייר באמצע שנות ה-90, שנקרא לסקוולטה משהו, ג'ויקס, אני יכולה...
נייטיב פרנץ'.
נייטיב פרנץ', לא, אני לא אנסה. אבל זה קטע שאפשר למצוא אותו ביוטיוב, אני גם ראיתי את הקטע הזה.
נבהלת?
מאוד. אני תכף אסביר גם מה היה בו, אז גם תדעי כמה זה היה מבהיל. בקיצור, אם מישהו מעוניין, תכתבו לנו בתגובות, ואני יכולה להעלות את זה לקבוצה שלנו, או לעמוד שלנו, אבל בגדול, הסרטון הזה זה סרטון של פחות מדקה.
אוקיי.
סרט עם הראשון, כן? ומה שהוא מראה שם, זה שלד שרוקד, וזה נראה קצת כאילו כמו בובה מתפרקת על חוט כזה, כמו שאת עושה כזה תיאטרון בובות, אז זה נראה ממש ככה, שפשוט מקפיצים אותו. ופשוט חלקים ממנו כזה מתפרקים וחוזרים, והוא פשוט ככה 50 ומשהו דקות רוקד. זה כל הסרט אימה. נופל לו הראש באיזשהו שלב, אז הוא חוזר למקום, וזה כל מה שהוא עושה. סרט אימה. זה מאוד מבהיל.
מאוד.
מאוד מפחיד, כן.
היה צריך להראות להם את שקי, או את הבובה הזאת שסרקת.
כן, סרקתי בובת אימה.
היא גם מסתכלת עליי. סובבי אותה.
תראי, בעיקרון הייתי אמורה להוסיף לה עוד כזה תפרים, אבל אז זה ממש נראה כאילו היא תרצח אותי בלילה, אז לא הורדתי את זה, כי זה כבר מפחיד.
כולנו ראינו קורליין, תסובבי את הבובה הזאת. לא תסתכל עליי.
מרג' נעלבה עלייך, שתבי. קוראים לה מרג'.
שמרג' לא תאיים עליי.
דני בחר את השם. בכל מקרה.
כן, תמשיכי.
כן. אז כמו שאמרתי, הסרט אימה הראשון הזה, הקצר הזה, זה לא ממש האימה שאנחנו מכירים היום. היו סרטים אחרים שהציגו נרטיב דומה של כאילו מכשפות, ערפדים, שדים, רוחות רפאים וכו. בין השנים 1900 ל-1920, זרם של סרטים בעלי נושא על-טבעי התחילו לצאת בעקבות כאילו יוצרים רבים שניסו למצוא את, כאילו, את הרגליים שלהם סוג כן. של בז'אנר החדש הזה. והם פנו לקלאסיקות ספרותיות כחומר מקור.
אה.
כן. אז העיבוד הראשון לפרנקנשטיין שוחרר על ידי אולפני אדיסון בתקופה הזאת, כמו גם דוקטור ג'קיל ומר הייד, ודה ווירוולף, איש הזאב, בשנות, בין שנות ה-20, שנות ה-20 וה-30, סליחה, כן. של המאה ה-20. המשיכו להוציא קלאסיקות ולעשות גם רימייקים, זאת אומרת שעכשיו שסרטים כבר לא חייבים להיות אילמים, כי הטכנולוגיה מתקדמת.
ואפשר לדבר.
ואפשר לדבר. אז עשו גרסה נוספת לפרנקנשטיין, אחר כך עשו גרסת צבע לדוקטור ג'קיל ומר הייד, שיצא בשנת 1931. כאילו אנחנו רואים כזה שהסרטים...
מתקדמים, כמו שיש לה 55,000 גרסאות לדרקולה.
כן. בסופו של דבר חומר המקור תמיד חוזרים אליו, עד היום. שנות ה-30 ציינו גם את הפעם הראשונה בתעשייה שבה נעשה שימוש במילה אימה, כמו שאמרתי קודם, וגם התחילה העלייה של כוכבי האימה הראשונים.
אוקיי.
זאת אומרת, אנשים שזאת המומחיות שלהם, סרטי אימה, כמו למשל בלה לוגוסי, ששיחק את הרוזן דרקולה בסרט משנת 1931. כן, והוא היה הראשון שהתמחה בסרטי האימה.
כל הכבוד לו.
יש לו כמה סרטים, כן. כמה שהיו יותר צופים... ככה הז'אנר גם התחיל להדהיג את הציבור,
כמו שאת הקטע הזה של כמה שיש יותר משחקי מחשב אלימים, אז כולם כזה, זה גורם לאלימות?
כזה, כן.
אותו עיקרון, אוקיי.
יותר אנשים נחשפים לזה, הז'אנר יותר מתבסס, יותר אנשים מתחילים לפחד מזה, וזה גרם לצנזורה כבדה, ולסערה ציבורית שהפכה כאילו מאוד נפוצה בהרבה מהפרסומים.
כן, להיצ'קוק היה מלא בעיות עם זה.
כן, אז סרט אימה משנת 1932 בשם פריקס, הוא הדוגמה הטובה ביותר לסרט שהיה כל כך מזעזע בהתאם לתקופה, שהוא עבר עריכה נורא כבדה, והרבה מהתוכן שהיה בו ירד, ברמה שהגרסה המקורית לא נמצאת בשום מקום.
וואו, אי אפשר למצוא, כאילו אין, כאילו, לא קיים.
אי אפשר למצוא מה רצו לעשות כאילו במקור, פשוט עד כדי כך צנזרו אותה. מה שכן, הערך ההלם של הסרט פריקס, לפי התחקיר שעשיתי, הוא אחד הבודדים שכאילו aged well עד היום, ועדיין מאוד מטריד לצפייה. אני לא ראיתי.
אני לא אראה.
את לא
אני לא אראה.
אם מישהו ראה, הוא מוזמן להתקן אותנו. זה גם סרט משנת 1931, אז כאילו...
קחו בחשבון.
כן.
למה אתם נכנסים?
כן, אני כזה. סרט משנות ה-80 עכשיו נראה לי ישן, אז כאילו 31.
יש גם סרטים משנות ה-80 ש-aged very well.
זה גם נכון, זה גם נכון. הסרט, אגב, פריקס, נאסר לצפייה לגמרי בבריטניה, שזה מצחיק, כי בריטניה דווקא הייתה מאוד חזקה בז'אנר בתקופה הזאת. כן, The Hammer Horror Company, חברת האימה המר, הוקמה בשנת 1934, והחלה להיות באמת פעילה רק במהלך שנות ה-50, אבל כשהיא כאילו התחילה להתבסס ולפעול, היא הייתה בעלת כוח השפעה כמעט עולמי בתחום של האימה.
וואו.
כן, בגלל שהיו לה הרבה עסקות הפצה עם חברות וורנר ועוד כמה אולפנים בארצות הברית, אז כאילו היא מאוד תפסה את עצמה. ושוב, עיבודים של פרנקנשטיין, דרקולה, המומיה, כל אלה כאילו העלו את החברה הזאת ממש על המפה.
כן.
וגם בעקבותיה התפתחו גם שלל מותחנים ותוכניות טלוויזיה פסיכולוגיות.
אוקיי, אינטרסטינג.
כן. עכשיו, אם כבר מדברים על ז'אנר האימה הבריטי, צריך לתת כבוד להיצ'קוק.
ברור.
האחראי על הקמת ז'אנר הסלשר, שנראה הרבה יותר טוב ככל שאנחנו כזה מתקדמים עם השנים.
וגם כן. היצ'קוק עבר באמת תחת צנזורה מאוד כבדה.
כן.
הגבול, אני בטוחה שאם הוא לא היה עובד תחת צנזורה מאוד כבדה, היינו מקבלים את כל הסלשר בגרסתו הפחות או יותר, יותר מוכרת הרבה קודם.
כן, סלשר כאילו היום הוא כבר מאוד, אני תכף אסביר גם בדיוק מה הגדרה לסלשר, אבל היום אנחנו רואים את זה בכל מקום, אז זה היה מאוד מזעזע, וגם את יכולה לחשוב על זה בתור בן אדם שחי באותה תקופה, שכאילו סבבה, קולנוע זה משהו שהתחיל, ויש לך סרטים, ויש לך סרטים אלמים, וסרטים לא אלמים, וכל מיני כאלה, ואז כאילו את רואה מלא רציחות סופר קשות, בצורות סופר מיוחדות על המסך,
ואת כזה,
זה מאוד
לא,
מזעזע.
כן.
זה משהו שלא נחשפת אליו לפני זה, גם אני לא יודעת כמה, כאילו, את נחשפת באותה רמה בספרות לדברים כאלה, וגם אז, מה שאת קוראת זה לא מה שאת רואה.
כן, בדיוק.
כן. אז כן. סימן הכר נוסף לעידן האימה בין שנות ה-40 ל-50, הגיע כתוצר של התקופה הזאת. בעצם כשהמלחמה, מלחמת העולם השנייה, משתוללת באירופה, והיה הרבה פחד מפני נפילה גרעינית, אז זה לא מפתיע שהאימה בעצם התחילה להציג הרבה, כאילו, סיפורים שהיו פחות טבעיים באופי שלהם, אבל נגיד דברים כמו מוטציה רדיו-אקטיבית, הפכה לנושא מאוד נפוץ.
מהמם.
כמו בסרטים של גונזילה, או The Incredible Shrinking Man.
כן.
וגם כאילו הפחד מפני פלישה. בין אם זה פלישת חייזרים, בין אם זה
כן,
פלישה
של צבא. כן, כמו שדיברנו בפרק רדיו על מלחמת העולמות.
מלחמת העולמות, בדיוק. כאשר עולמות מתנגשים, כל מיני כאלה. זה לעתים כאילו מאוד גדולים מ-1953, שהם היו מאוד כאילו אימתיים. וכאילו זה מאוד גם סימן את האותות המוקדמים של ז'אנר סרטי האסון. שכאילו דיברנו על זה, אני חושבת גם בפרק של הנבלים, שאחד הנבלים בהרבה סרטים, זה כאילו אסון גדול שקורה.
נכון.
זה סוג של גם בתוך ז'אנר
כאילו
האימה.
כאילו סרטי, עוד רגע יש פה אפוקליפסה.
זהו, זה גם חלק מז'אנר האימה של סרטי האסונות. שנות ה-50-60... באופן מפתיע התחיל להתפתח גם הקולנוע האינטראקטיבי. זאת אומרת, משקפת תלת מימד, זמזמים בכיסאות שנותנים לך כזה כל
תחושה
מיני...
תחושה וזה.
כן, כן, כל אלמנט שיכול להוסיף לאפקט הפחד של הצופה.
Mm-hmm.
בזמן הסרט. כמובן שכאילו גם בז'אנרים אחרים השתמשו בזה, אבל באימה היה לזה ממש מקום של כבוד, כי הדברים האלה נורא נורא הוסיפו, כאילו תחשבי
ש... השפיעו על החוויה.
זהו, תחשבי שאת ילדה עם, עם כאילו תלת מימד, ופתאום את רואה איזה מפלצת מתקרבת לכיוונך, אני זוכרת שכאילו כשהיינו ילדים, ופעם ראשונה את הולכת לסרט תלת מימד, וכמה זה מבהיל.
כן, שפתאום משהו קופץ עלייך, וגם הכיסא שלך קופץ תוך כדי.
כן, אז זה מאוד מאוד הוסיף.
זה לא חוויה חביבה.
לא, זה מאוד מאוד הוסיף לתקופה הזו. זה קצת מפתיע שזה קרה בשנים האלה, כן? שנות ה-50-60, כאילו.
כן, חשבתי שזה יותר מאוחר.
זה מן הסתם לא בגרסה שאנחנו מכירים היום של איימקס, אבל כאילו, תדעת. מסוף שנות ה-60 ואילך, התיאבון האמריקאי לגור לא ידע סובה, עד באמת שסרטי הסלשר הופקו, כאילו, סרטי הסלשר הופקו פחות ממיליון דולר.
כן, הם היו מאוד לואו בג'ט, בקטע אחר.
וזה השתלט על השוק בקטע מטורף.
ברובם היו גם לא טובים.
כן, באותה תקופה גם היו כמה יצירות מופת, כאילו, כמו נגיד סרטי זומבים מאוד מצליחים.
Night of the Living Dead.
Night of the Living Dead, בשנת 1968, שגם היה עם תקציב של קצת יותר מ-$100,000.
כן, אבל נראה לי ראיתי את זה בנטפליקס.
כן?
נראה לי. לא את הסרט, אבל על הסרט. נראה לי זה היה בנטפליקס, שהם דיברו על Night of the Living Dead, שהוא היה בעצם ה-turning point, כאילו ממש הנקודת מפנה, בכל העניין של הסרטי זומבים.
כן, זה נכון. תורת הנסתר הפכה לדבר מאוד פופולרי בין שנות ה-70 וה-80.
כמובן.
במיוחד שזה נוגע לבתים ולילדים שהיו כאילו כזה נגע בהם השטן ודברים כאלה. זה הביא בתקופה הזאת יצירות קולנועיות ענקיות כמו מגרש השדים ב-1973, אות משמיים ב-1976, אימה על טבעית חזרה לאופנה ולמקורות הקולנועיים שלה, ששוב הספרות הפכה לחומר מקור.
כמובן.
אבל הפעם, מה שהתחיל לזרוח זה לא הסופרים הוויקטוריאנים, אלא אדון בשם סטיבן קינג.
ברור.
בתקופה הזאת יצא להקרנים בפעם הראשונה קרי בשנת 1976.
מה שנקרא סטיבן קינג, כבודו במקומו מונח.
ממש. The Shining, הניצוץ, ב-1980.
כל הסרטים שלא ראיתי ואני יודעת שהם קיימים.
כן, אני האמת שקרי ראיתי את הגרסה החדשה שלו, לא את הגרסה של 76. The Shining לא ראיתי.
אני מסרבת. כן. אבל אני אוהבת את המימים.
כן.
אני אוהבת את המימים.
יש אחלה מימים, כן. סטיבן קינג, כאילו, חשבי ב-76 כבר הוציא סרט, כאילו, כמה שנים הבן אדם כבר פעיל.
ועד עכשיו עושים לך עיבודים לסטיבן קינג.
אית.
אית ודום.
כן, הכיפה זה סדרה.
כן, אז זה גם עליו. היה עוד משהו ממש מפורסם שלו, עם ערפל משהו.
נכון, היה איזה משהו.
היה גם משהו עם ערפל, ערפל רצחני כזה שהורג אנשים. כן. זה גם, אם אני לא טועה זה גם שלו, תקנו אותי.
לדעתי גם. כן, אין ספק כאילו שסטיבן קינג בז'אנר האימה כבודו במקומו מונח. חד משמעית. עכשיו גם כל הסיפור הזה שאמרתי על השנות ה-80 עם כל הדבר הזה עם השטן וזה.
נכון.
זה גם הגיוני שכאילו... יש פה שני דברים שלדעתי הלכו סוג של ביחד, כי אני זוכרת שקראתי שבתקופה הזאת של שנות ה-80, היה הרבה פחד סביב כתות, וסביב כת הסטן ספציפית.
נכון, היה ממש סטניק פניק.
כן, היה ממש סטניק פניק. עכשיו, מעניין אותי כאילו אם זה משהו שכבר היה סוג של קיים בתרבות, ואז הקולנוע סוג של שאב מזה והוציא סרטים על אותו עיקרון.
או שזה נהיה בגלל הקולנוע.
או שכן, כאילו סוג של הביצה והתרנגולת.
אני חושבת שמישהו כבר עשה על זה תחקיר וצריך לבדוק.
צריך לחפש על זה.
כאילו, אני בטוחה שאנשים חקרו, כאילו, מישהו חקר את זה אקדמית.
כן, תראי, אני חושבת שכאילו, אי אפשר באמת לדעת אחד לאחד, אבל כמו שאמרנו כבר פעמים קודמות, בעיקר בפרקים הראשונים שלנו, התקשורת מאוד משפיעה על כאילו, על היום-יום שלך.
נכון, על הדעות ועל זה.
כן, ועוד היום אנחנו קצת יותר מודעים ממה שאנשים היו פעם, שפעם מה שאת רואה בטלוויזיה זה מה שאת...
זה אמת לאמיתה.
כן, כמו שאמרנו על הפלישה ממאדים, שאנשים שמעו את זה ברדיו, ולמרות שאמרו להם שזה תסחית לגמרי כאילו בדיוני,
כן.
אנשים היו בטוחים שיש פלישת חייזרים ממאדים, כאילו. אז אני חושבת שזה דברים שמאוד הולכים ביחד, אבל זה מעניין. זה תקופה סופר מלחיצה גם לחיות, בשכולם מפחדים מכת השטן.
כן. כמה מפחיד לחיות.
כן. הנה מילה שלא השתמשנו בה הרבה זמן. בשנות ה-80 היה טרופ אחד ששלט ממש על ז'אנר האימה.
איך אני אוהבת רופס.
כן. הפרק פיילוט הראשון שלנו. והוא בעצם סרטי הסלאשר. פה אנחנו קצת נסביר יותר מה זה, כי אמרנו את המילה הזאת הרבה. בעצם סלאשר זה, בוא נגיד לפי ההגדרה היבשה, בעצם יש לך אנטגוניסט, חסר רחמים, שצד והורג חבורת ילדים בדרכים ייחודיות.
בדרכים ייחודיות.
ייחודיות, מיוחדות.
ייחודיות, אני אוהבת ייחודיות.
כן, מה, הוא לא סתם בא ודוקר אותם, הוא חייב למצוא משהו יותר מיוחד לעשות.
נכון, סליחה.
זה לא בחמוד.
מאוד מושפע אינקוויזיציה.
מאוד מושפע אינקוויזיציה. וזה בעצם כאילו פופולריות שהולכת וגוברת בסרטים שיוצאים אחד אחרי השני. אפשר לומר ש-The Texas Chainsaw Massacre, בעצם המנסרים מטקסס, שראה אור בשנת 1974, התחיל את הפופולריות של הז'אנר. עם זאת, על כל 10 סרטי סלשר שיצאו, רק אחד בסופו של דבר הפך ממש לקלאסיקה ולאיזשהו קלט, ליל כל הקדושים, יום שישי 13, הסיוט ברחוב אלם, זה הדוגמאות הכי בולטות
כן. לסרטים בסימון הזה. כולנו מכירים, וגם היה כאילו אחר כך מיליון
עיבודים.
כן, והמשכים וכו וכו.
כן, שזה בדיוק מה שבאתי להגיד, שזה סרטים שכל כך הצליחו, שהם הפכו לפרנצ'ייז שהופיע לסרטי המשך, עיבודים, סדרות, הכל בעקבות כאילו הסרט המקורי. הרבה חיקויים נעשו אחר כך, במיוחד סביב כאילו גם נושא החגים, יש לך מלפני, לא יודעת כמה שנים, My Bloody Valentine שהיה סרט אימה.
אוקיי.
סביב Valentine's Day וכל מיני כאלה, מאוד אוהבים. חלקם היו הרבה יותר טובים אחרים, חלקם היו כאילו מאוד קיצ'ים, ואז זה קצת הוריד את הרמה של הז'אנר, כי הוא פשוט הפך לנורא קיצ'י.
זה תמיד קורה, באיזשהו שלב.
כן, והוא קצת איבד קיטור כשהוא נכנס לשנות ה-90, כי כולם כבר היו מאוד תשושים, מאלפי סרטי סלשר שיצאו בעשור, שבנויים על אותם נוסחאות וסרטי המשך. הופעת האפקטים המיוחדים, שיחד כאילו עם המחשב וה-CGI, כן. בשנות ה-90, כאילו עזרה עם נגיד סרטי מפלצות, וזה הרזיר את הז'אנר קצת לחיים, עם סרטים כמו אנקונדה, דיפ רייזינג, 1997-1998, תקופה כזאת. אבל דווקא מה שהציל את הז'אנר של הסלשר בעיקר, ואת האימה גם,
okay.
זה דווקא הקומדיה. זה נשמע קצת מוזר.
כאילו, מת לצחוק?
לא, לא בהכרח הפרודיות, אני לא מדברת על פרודיות, אלא פשוט ההכחה של הז'אנר על ידי אנשים כמו פיטר ג'קסון, שזה הוביל כאילו ליצירה של תת ז'אנר, שלקח את האימה לקיצוניות מגוחכת, נגיד עם Brain Dead ב-1992, הפרודיה לסלשר של ווס קרייבן של הצעקה, 1996, הרי הצעקה זה מאוד כאילו מגוחך.
כן.
כן. וזה מה שכאילו הביא לאיזושהי הצלחה עולמית והחזיר קצת ספוטלייט חזרה לז'אנר הזה. הוא המשיך לצלוע קצת בתחילת שנות ה-2000 עם כמה הצלחות פה ושם, אבל לא איזה משהו שהוא worth mentioning כזה. עם זאת, תת הז'אנר של הזומבים חזר לחיים במהלך העשור הזה של העשור הראשון של המאה
ה-21. סונת זומבים, סונת זומבים. איך אני סונת זומבים?
וואי, היה לזה המון, כאילו, המון השפעה. אפשר לטעון לזכות ההצלחה של, בעצם של הזומבים בתחילת המאה ה-21, בעצם את הרומן של מקס ברוק, מלחמת העולם זי,
כן.
שלימים גם הפכה לסרט, שגם צולם בארץ.
נכון.
בסוף, בנוסף, כאילו, משחקי וידאו של Resident Evil, ברור. שהיה בין הראשונים מעגל, אחר כך הגיע Dawn of the Dead, Land of the Dead, I am Legend, Zombieland.
Shaun of the Dead. הנה, זה נגיד סרט שראיתי.
Shaun of the Dead.
Shaun of the Dead. את לא מכירה את Shaun of the Dead?
לא.
אוקיי, Shaun of the Dead זה קומדיה פרודית על סרטי זומבים.
אוקיי.
על בחור שקוראים לו שון, שנאבק בזומבים, וזה נהדר. אז יש להם ממש 3 סרטים. אני איזה עם אותם שחקנים, וכל פעם הם כאילו צוחקים על איזה ז'אנר אחר, אז זה Shaun of the Dead, Hot Fuzz, ועוד אחד, אני לא זוכרת מה השלישי. אבל זה כאילו ממש 3 סרטים, וזה נהדר.
כן.
אז Hot Fuzz זה הם שוטרים, Shaun of the Dead זה זומבים, ויש עוד משהו.
מעניין, זה כן. דווקא לא נתקלתי, אבל כן, כל הפרודיות והזה, זה אני נורא אוהבת. וכאילו, ציינתי את זה כי צריך, אבל כאילו The Walking Dead, שהתחילה מתישהו, אני אפילו לא זוכרת באיזה שנה.
וכולם זנחו את זה כבר.
כן, כאילו היא לא מתכננת להסתיים לעולם. סוג של, כאילו ראיתי את העונות הראשונות, ואיפשהו בעונה 6, קצת הרמתי ידיים, כי זה כבר, מה נשמע עם זה?
כן, אני לא ראיתי כזומבים.
כן, ראיתי את העונות הראשונות שהיו נהדרות, ובאיזשהו שלב הרמתי ידיים. יש גם הרבה פרודיות בסגנון, כמו נגיד איי זומבי, שגם ראיתי עד עונה שלישית, זה בגדול בחורה שהפכה לזומבי.
ואז היא עובדת
בחדר מתים.
בחדר מתים ופותרת פשעים, כן. כן. תוך כדי שהיא אוכלת מוח של אנשים.
כן, ואז היא יכולה לקבל, היא אוכלת מוח של
הנפטרים.
הנפטרים, הנרצחים. ואז היא מקבלת פלשבקים של כאילו כל מיני קטעים מהחיים שלהם, וככה היא פותרת את ה...
כן.
עכשיו, כאילו, אם... אני כבר בסוף התחקיר שלי, הסן שלי. זה לא, כאילו, אני רוצה אולי שגם נדבר קצת על... זה לא משחלק מהתחקיר, פשוט ציינתי לעצמי שאני רוצה אולי שנדבר על כל העניין של הרומנטיזציה. לדמויות מהז'אנר האימה. כן, כן, כמו הרפדים, אין שזה, ובעצם כאילו...
לקחו את זה לז'אנר האירוטי, וזה סופר מוזר, אני לא יודעת
עוד להסביר. עוד לפני הז'אנר האירוטי, כאילו קחו את זה משהו שהוא מוזר. היה כזה לא בדיוק בשוליים, אבל קצת, והפכו את זה מיינסטרים פופולריים, נגיד דמדומים, יומני הרפד, טין וולף, כל מיני כאלה.
למרות שאני חושבת שהרבה שאהבו השראה, זה דווקא ספר שאני מאוד אוהבת על את ראיון עם הרפד, שזה גם יש שם איזה פן רומנטי, אבל לא רומנטי של happily ever after, אלא רומנטי טרגי קצת, אבל זה גם מראה את ההרפדים ביותר ב... לא כמו שאת רואה אותם נגיד בבלייד, שהם פשוט מפלצות ובלייד בא והורג אותם, כן. והוא סופר אקסטרה מגניב. אלא יותר לז'אנר של...
האנושיות?
האריסטוקרטי.
Oh.
כזה. הם מאוד כאילו ברמה, הם מאוד אלגנטיים, הם מאוד חכמים, הם מאוד צ'ארמינג. אז הרבה לקחו כאילו השראה, אני חושבת שלקחו השראה משם, אני לא יודעת מאיפה הכותבת לקחה את ההשראה ליומנו של הרפד, אבל... גם כשאת מסתכלת על דרקולה, גם הוא מאוד צ'ארמינג.
כן. אז זה חלק, כאילו, מהבסיס שלהם, הם צריכים להיות צ'ארמינג בשביל...
לפתות אותך.
לפתות אותך. אבל כאילו, משהו ברומנטיזציה שפתאום עשו, כאילו, את יודעת, לכל ה... הייתה תקופה נורא חזקה, במיוחד שאנחנו היינו בתקופת התיכון בערך.
כן.
של יומני הרפד, ושל כאילו טווילייט, שסיפור בפני עצמו, שכאילו מנסים למכור לך סוג של happy end.
עם וכאילו, הדברים האלה
ונורמליזציה וכל מיני כאלה וכאילו זה מעניין כי זה כבר לא הופך לאימה, את לוקחת מפלצות שהן כאילו מפלצות מתוך ז'אנר האימה,
כן, אבל הם זה לא אימתי,
לא, וזה הופך כאילו להיות כזה קצת קומי, קצת רומנטי, יש לך שם טיפה אימה נגיד, טיפה גור, אבל לא ברמה שבאמת לא ברמה האימתית, כמו שזה פשוט ברמה הלילתית, שאת צריכה שמשהו יקרה, ואת צריכה
כן,
שמשהו
יקרה מתוך עולם. כן, אז יש לך קרבות וכאלה, לא ברמה של כן. לזעזע אותך, נגיד את זה ככה.
כן.
היה גם קטע פופולרי בתחילת שנות ה-2000, של לקחת מפלצות ורוחות מהתרבויות אסיאתיות. שהיה לך את הצלצול, והיה לך את הטינה, ואז היה לך עוד כמה פחות טובים, יותר טובים. אז זה גם היה תקופה שזה היה מאוד מאוד פופולרי, בעיקר אחרי שהצלצול הצליח.
כן.
ואז יצאה הטינה אחריו, שגם היה כאילו לא רע. אז התחילו לדעת לחפש את האימה במקורות אחרים, לא רק בתרבות האירופאית.
כן.
אז זה גם היה כזה. תקופה מעניינת, נגיד את זה ככה, למרות שכולם אומרים שהסרטים האסיאתיים הרבה יותר מפחידים.
הסרטים האסיאתיים נורא מפחידים.
מאשר הסרטים האירופאים.
כן, כי התפיסה טיפה...
אמריקאים.
אני חושבת שהתפיסה פשוט כאילו של יפן לאימה היא קצת אחרת. בוא נגיד ככה, נתחיל מזה שיפן מאוד לא מפחדים ממוות.
כן, אין שם...
כאילו אם זה מתרבות הסמוראים שהיו עושים כאילו ספוקו, ואם זה... כאילו, זה פשוט משהו שהוא מאוד יומיומי אצלם, והמפלצות שלהם בתרבות שלהם היא גם מאוד. אז...
זה משהו שהוא גם, מפלצות זה משהו מאוד יומיומי.
כן, אז אין להם בעיה לקחת אותך לקיצון. אני זוכרת שפעם ראשונה שראיתי עטינה, הייתי אולי ביסודי.
זה הגיל.
זה הגיל לראות עטינה. וזה היה סתם כזה רץ בטלוויזיה ב-YES, וראיתי חלקים, כאילו, כי התעניינתי באימה, אבל זה עדיין היה נורא מפחיד אותי, כאילו, ברמת הייתי בטוחה שמחשפה תבוא לקחת אותי בלילה, כן? אז אני זוכרת שראיתי שם את הקטע שלהם בסרט הראשון במקלחת, שהיא שמה ידיים על העיניים.
אני לא ראיתי את הסרט.
אוקיי. יש שם קטע שהם הרי מגיעים אמריקאית, מגיעה לבית יפני או whatever.
כן.
ואז היא מנגבת, כמו שאת עושה במקלחת, שאת מנגבת את המים העיניים.
כן.
ואז כשהיא עושה, שמה את הידיים על העיניים, היא מרגישה שיש לה יד על הראש. וזה כל כך הפחיד אותי הקטע הזה, שאני פשוט חודש אחרי זה, לא הייתי מנגבת עיניים במקלחת מרוב פחד.
שמשהו כאילו יגע לך בראש.
שמשהו יגע לי בראש. זה ממש ממש הפחיד אותי. כי ההיגיון אומר לך, זה סרט. אבל בפועל זה מלחיץ.
מלחיץ ואת גם קטנה.
ואת קטנה.
אז את לא יודעת איך כאילו לפענח ולקחת את זה.
זה גיל 10 או פחות.
זה הגיל.
זה הגיל לראות אימה.
זה הגיל ממש לראות סרטי אימה.
זה היה נורא נורא מלחיץ.
סרטים שאני נגיד כן אוהבת, אבל אני לא יכולה להגדיר אותם לחלוטין בז'אנר של האימה, אלא זה יותר בז'אנר של המתח, נגיד, איך קוראים לסרט הזה? עם... משחק שם גם תום הידלסטון, קרימזון פיק, אם ראית. אז זה יותר רוחות כזה, וזה מאוד ויקטוריאני, כי המאה ה-19 המאה הכי שבה, ומאוד מסתורי, ואין שם איזה משהו שהיית אומרת, אומי גאד, זה מפחיד. אבל כל הווייב האפל והמסתורי הזה, אז זה סרט נהדר, ויש סרט נקרא נעלמים, עם ניקול קידמן. אז הוא גם, אין שם שום דבר מפחיד באמת, אבל גם קונספט של רוחות רפאים ומאוד וייב ויקטוריה, זה מדבר אליי, נגיד, זה אני אוהבת.
זהו, האמת שעוד קטע שנזכרתי שהיה בתינה שגם נורא הלחיץ אותי, וזה למה אני אומרת שהיפנים לא מפחדים כאילו לקחת את זה לקיצון. היה שם תמונה גם של איזושהי בחורה שעלתה כזה לעליית גג, ששם כאילו התינה הייתה, איזושהי נני או whatever שהיה להם בבית, והיא עלתה למעלה, ואז כשהמשטרה עלתה לשם מתישהו אחרי זה, אז הם מצאו כאילו רק לסת תחתונה כזה. ואז איפשהו במהלך הסרט, את רואה את הרוח של אותה בחורה, בלי הלסת התחתונה, וזה כל כך, כל כך מלחיץ. אבל כאילו משם מאוד התחילה לי אהבה, סוג של לאימה, כאילו אהבה שנאה כזאת, ראיתי המון סרטי אימה, ראיתי את שני הסרטים של איד בקולנוע.
קיריל ומרינה מאוד אוהבים, ואם הם מתיישבים לראות סרטי אימה, אני ישר בורחת לאיזה חדר אחר. לא, תודה, לא בשבילי.
כן, אני נורא נבהלת. אני זוכרת, כשהייתי עם האקס שלי, הוא רצה שנשחק משחק אימה. הוא היה גיימר, והוא מאוד רצה שנשחק איזשהו משחק אימה. אז הוא עשה דבר כזה. הדליק את המשחק, זה היה גם משחק של רוחות או משהו כזה.
אוקיי.
הוא סגר את כל התריסים בחדר.
ושהיא האווירה של אימה.
עשה חשוך. ואת תשחקי. ואני יושבת ומשחקת. ופשוט באיזשהו שלב קפצה עליי איזה רוח או whatever מתוך המחשב. עכשיו זה עוד יותר מלחיץ כי זה אינטראקטיבי כאילו. כי את זזה ואת בתוך זה כאילו. כל כך הפחיד אותי שפשוט קפצתי באותו רגע מהמחשב.
זה המטרה.
קפצתי למיטה, התכסיתי בשמיכה והוא כזה מנסה לא למות במשחק. מה את עושה? למד כמה באמצע ואני כזה, מה את עושה? זה נורא מלחיץ. אני מאוד אוהבת את האימה האמריקאית. ראיתי כמעט את כל העונות. יש כמה עונות שכאילו לא כזבתי את הקונספט, אז דילגתי. העונה האחרונה של האימה האמריקאית, אני לא אגיד ספוילרים, כי אני כן באמצע של לראות אותה, אבל הם חילקו את הסוג של שני חלקים, גם בגלל הקורונה, אז יש לך שתי קווי עלילה. אז כמה פרקים הראשונים זה גם מתמקד בנושא הרפדים, אבל בטייק קצת שונה שזה נחמד, ואז החלק השני מתעסק בחייזרים.
כמובן.
כן, אז סיימנו את החלק של הרפדים, וראינו את הפרק הראשון של החייזרים, וזה מאוד מעניין, מאוד מעניין מה שהם עשו שם. כאילו, האימה האמריקאית, יש להם תקטעים שזה יותר מלחיץ, ויש להם תקטעים שפחות. ראינו לאחרונה, זה כמו שלושה סרטים, אבל זה סוג של סדרה בהמשכים, לא יודעת, שנקראת Fear Street.
אוקיי.
שזה גם כזה על סוג של כללה באיזשהו עיר שיש לך כאילו שתי ערים, אחת ליד השנייה, אחת כאילו המזל שם ממש רע, ואחת לשנה או אחת לכמה שנים בן אדם מתחרפן ומתחיל לרצוח אנשים סתם בלי שום הודעה מקדימה.
מאמן.
ומנגד העיר השנייה ממש ממש שמחה והכל טוב שם וכולם מצליחים שם. ואז כאילו כזה את מבינה שיש שם סיפורים עם איזה מחשפה ועם איזושהי כללה וזה
ברור.
מאוד סלשר. מאוד סלשר כי יש לך שם את ה...
כלומר לא לראות את אומרת.
לא, לא בשבילך.
לא, לא, לא בשבילי.
יש סדרה שנקראת סלשר.
לא, תודה.
אני ממליצה למי שאוהב את הז'אנר, יצא עכשיו עונה רביעית שהיא לא בנטפליקס, אני רואה אותה באינטרנט, היא העונה הרביעית ממש טובה. גם על אותו עיקרון של סלשר, בעונה הרביעית ספציפית הם הולכים שם על קונספט של איזושהי משפחה שהסבא נורא עשיר בה.
אוקיי.
ואז והסבא הולך כזה גוסס מסרטן.
ברור.
ומה שהוא
מה בעצם... מה עוד יעשה סבא עשיר?
נכון. ומה שהוא רוצה בעצם לעשות זה שכל בני המשפחה שלו, סוג של התחרו אחד בשני במשחקים, שמי שמנצח מקבל את כל הירושה שלו, ומי שלא, לא נשאר עם כלום.
אז הם מתחילים להרוג אחד את השני?
סוג שלא בדיוק. זה כאילו, בגדול, אני חושבת שזה כבר בפרק הראשון, זה לא בדיוק ספוילר, אבל קצת ספוילר מי שלא רוצה שידלה קדימה. בגדול מה שקורה שם זה שברגע שאתה מפסיד באיזשהו משחק, יש איזושהי דמות מסתורית שהיא האנטיגוניסט, שבאה והורגת את מי שהפסיד. ואז הם הורגים אותם one by one, האמת שהסוף די מפתיע. ומכל סדרת סלשר אני חושבת שזאת הייתה העונה הכי טובה. ראינו את כל העונות, חוץ מהראשונה שקצת שהיא ממה אותנו, אז הפסקנו באמצע. קצור, מי שאוהב את הז'אנר, יש הרבה הרבה אימה שאפשר לראות, בין אם זה בנטפליקס, בין אם זה כאילו באינטרנט או בקולנוע. מצבה של תעשיית האימה היום, שנויה במחלוקת. הז'אנר מסתמך לכאורה על, על יצירת גרסאות מחודשות הרבה פעמים.
כן.
התחול מחדש.
ופחות על רעיונות מקוריים חדשים.
כן, התחול מחדש והמשכים אינסופיים לדברים קודמים. רבים טוענים כי הוא נופל שוב ושוב עם מאוד מעט מקוריות שהם יכולים להציע לקהל המודרני. מצד שני, יש קצת תקווה עם דוגמאות מקוריות וכאילו... אומנות קיצונית כזאת או אחרת, נגיד בקתה ביער, Cabin in the Woods.
כן, שמעתי על זה. 2012,
כזה סוג של תפסה כזה, את השם של הצעקה של העשור האחרון.
אוקיי.
כאילו מהדורות האחרונות של The Babadook, שאני חייבת לציין שהתחלתי לראות הסרט הזה, זה הסרט הזה של, את מכירה את המים שאמא צועקת על ילד, Why can't you be normal?
לא.
את מכירה את המים הזה? אני אראה לך אותו. יש כזה מים של ילד משתגע באוטו, ואז האמא צועקת עליו, why can't you just be normal?
אוקיי.
זה מהבאבדוק. התחלתי לראות אותו, זה סיפור של כזה, זה יצור שיוצא מתוך ספר, וכל מיני כאלה.
טוב.
עם ילד עם הפרעות, כאילו התנהגות מאוד קשות, ופשוט הילד כל כך הצבן אותי שלא אכלתי. זה חרה לסובייטית שבי של כאילו ילדים שמתנהגים כך. אבל לא המשכתי אותו. אבל הבאבדוק וסרט בשם A Girl Walks Alone at Night מ-2014 שניהם הפיחו חיים חדשים בז'אנר. לא ראיתי את הסרט השני הזה, כן. אבל צריך לבדוק אותו. מאוד קשה ליצור משהו שעוד לא נעשה, אבל יש ברור. עיבודים שהם כאילו מספיק טובים ליהנות מהם, או כן. סרטים גרועים שאפשר פשוט לראות ולצחוק עליהם. כן, יש, כמו שאמרנו, הרבה פרנצ'ייזז, כמו Insidious, שיש לזה איזה ארבעה סרטים.
Supernatural Activity.
כן, יש לך גם את, איך קוראים להם? איך קוראים לסדרה הזאת של... של זה שפשוט אנשים מתחילים למות אחד אחרי השני. טוב, זה כמעט כל סרט אימה.
איך קוראים לסרט הזה שאנשים מתחילים למות אחד אחרי השני?
לא פעילות על טבעית. איזשהו, זה סוג של, לדעתי, גם קומדיה פרודיה. וואי. לא זוכרת.
מי שזוכר, איך קוראים לסרט אימה הזה, שאנשים מתחילים למות אחד אחרי השני, תכתבו לנו.
פעילות לא אפשרית, משהו לא אפשרי, impossible.
לא mission impossible, זה ז'אנר אחר.
mission impossible זה משהו אחר. לא זוכרת. צור, אני אבדוק את העניין הזה.
אוקיי.
כן, יש גם את כל הסרטים האלה של סביב, כאילו הזוג וורנר, עם אנבל, ועם דנן. וכל מיני כאלה שבגדול, כאילו הסיפור של משפחת וורנר, שהם כאילו סייקיק וכאילו האישה היא מידיום, והבעל הוא איזשהו כומר...
שקר כלשהו.
שנלחם בשדים, וכאילו זה אנשים אמיתיים, שפשוט ביססו על המקרים שלהם, סרטים שמן הסתם מאוד לקחו אותם לקיצון.
ברור, כי זה סרטים, וזה צריכה לבדר את הקהל שלך.
כן, אבל זה כאילו סוג של מבוסס על סיפור אמיתי, למרות שהכמות סיפור אמיתי שיש בתוך הסרטים האלה היא מאוד מזערית.
ברור.
אבל כן, יש הרבה הרבה בתוך ז'אנר האימה, אני אישית נורא נהנית ממנו.
לא.
היום הוא כבר לא עושה לי סיוטים כמו פעם. כאילו זה קצת כזה מזוכיסטי.
לא, לא, אני לא אוהבת, תודה רבה, אנחנו נימנע מזה. ו...
וזהו בינתיים.
וזהו, ואני שמחה שדיברנו על זה, ולא נצטרך לעשות על זה פרק יותר אף פעם בחיים. Thank you.
לא, לא, עשיתי לך קצת...
את פה כדי להתעלל בי.
עשיתי לך קצת רקע על אימה.
יפה, ועכשיו בתור עונש, תספרי איפה אנחנו.
אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, אנחנו... איפה אנחנו עוד? אנחנו, אפשר לשלוח לנו הודעות או נושאים לפרקים במייל, מתעסקות בעיקר gmail.com, כאילו זה 2002.
או בפרטי גם.
או בפרטי, DM, פייסבוק, אינסטגרם. אנחנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אוברקאסט, פודקאסט אדיקט. אנחנו בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. זה הפרק הראשון שלנו בתוך ספשייל הלווין, חודש הלווין. פרק הבא פולי תעשה לנו... עוד איזה פרק ספוקי נחמד.
איש.
איש. ויהיה שמח. תכתבו לנו אם אהבתם את הסגנון הזה של ה... של... קודם כל, אם אהבתם את הפרקים של סוניה, לא דיברנו על זה כל כך.
נכון.
אבל סוניה עשתה לנו פרקים נורא מעניינים, וגם לפי כמות האזנות ש... שראיתי ב...
כן,
באפליקציה.
כן, אז זה גם נראה שזה גם תפס.
נראה שזה מעניין אתכם. אז אם אתם אוהבים את זה, תעדכנו אותנו שנדע להביא עוד פרקים בסגנון הזה. וגם בפרקים בסגנון של הלווין, אם אתם אוהבים בספוק. זהו. יש לנו עדיין את ההמלצות פרקים שביקשתם, לא שכחנו, אנחנו נעשה אותם בחודשים הקרובים.
כן.
זהו.
וזהו, תהיו חזקים. ליטרלי, אל תמותו.
לא, אל תלכו בלילה לבד, בסמטאות חשוכות.
כן.
אלא אם כן בחור עם נבוט, או מסימו. כאילו זה גם לא תמיד רצוי, אי אפשר לדעת איזה בחור עם נבוט זה יהיה. אז כאילו, שמרו לעצמכם.
כן.
Bye, bye.